הגעת לאנשים, וגם הגעת להקלטות, למכשירי ההקלטה, ובימינו אומרים שכבר לא צריכים שיעור פנים אל פנים, אלא יכול להיות לפעמים שיביאו כל מיני מכשירי הקלטה, ועל ידי כך הדברים יקלטו, ואחר כך ירצו וישמעו. אנחנו נדבר היום בעזרת השם על הנושא של קיום מצוות סיפור יציאת מצרים והגדה של והגדת לבנך, כיצד הדברים מתקיימים באמת. ונסביר את הנקודות ראש כל בעיקרו של דבר. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וזוהי מצווה מדאורייתא, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, או יש התורה אומרת שמטרת הלחם העוני זה בשביל הזכירה של יציאת מצרים, ומצד שני אין האדם חייב רק לזכור כשלעצמו, אלא חובה להגיד לבניו, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים. כלומר, יש מצוות זכירה לנו, ויש מצוות סיפור שהיא מהווה את משמעות הזכירה. והנה כאן אנחנו צריכים לעמוד כיצד מקיימים את המצווה, ואני כרגע מדבר בהלכותיה, ולא אך ורק בפן המחשבתי שלה. אם כן, נאמר ראשית כל משפחה רגילה, אב ובן, האב מספר לבנו את סיפור יציאת מצרים, האב מספר והבן שומע. אבל אם נמצאת לנו כאן משפחה יותר רחבה, משפחה גדולה, אפילו כבר אבא ובנים, כאן כבר, והבנים הם כבר גדולים, כאן יכולים להיות כמה אפשרויות בסיפור היציאה ובקיום או בביצוע הגדה של פסח. ואני אומר את האפשרויות. יש אפשרות שיש, והאב או עורך הסדר, הוא קורא את ההגדה מההתחלה עד הסוף, הוא מסביר, ואחרים הם שומעים, שומעים פסיביים, אולי שואלים שאלות, אבל הוא קורא את כל ההגדה. יש אפשרות נוספת, שקורא ההגדה קורא בכל רם, ובני המשפחה יחד איתו, קוראים את אותם חלקי האגדה בשקט, בלחש. זאת אומרת, הם לא פסיביים, אבל הם לא אקטיביים מבחינה זו, שדבריהם יישמעו לאחרים, אבל הם קוראים כשלעצמם. אפשרות נוספת, שקיימת בציבור גדול, דומני, של עדות המזרח, שקוראים את האגדה יחד, כל הנוכחים, בשירה ובזמרה מההתחלה עד הסוף, על כל פנים עד מוציא מצא, ממש בכל רם, וכולם שומעים את הדברים האלו, על כל פנים לא הייתי אומר שומעים, אלא קוראים ואומרים ביחד. כמובן זה נשמע מבחוץ, אבל כאן אנחנו צריכים לעמוד איך זה מבחינה הלכתית. אפשרות נוספת היא שכל אחד ואחד מראש, עורך הסדר קובע לו איזה קטע של אגדה, או גם אם לא קובעים מראש, אבל אומרים, עכשיו אתה תקרא, עכשיו אתה תקרא, ומחלקים את מקרא האגדה לחלקים חלקים. עורך הסדר הוא בעצם המנחה הכללי, אבל כל אחד ואחד עוסק בחלק אחר. כאן אנחנו צריכים לעמוד על עיקרה של הלכה. אם אדם צריך לספר, פירושו דבר שהוא צריך לספר והשני שומע, והוא כתוצאה מהשמיע מקיים, הרי שעל ידי זה של הקריאה והשמיעה מקיימים את המצווה. אבל אם ישנם כמה אנשים אשר שומעים וקוראים את המגילה ביחד, ונאמר קוראים אותה כרגע בכל רם, ובזמירות, בזמירה, מההתחלה עד הסוף, ללא נונסטופ, וללא חלוקת הקטעים, רבותיי, איפה כאן האב סיפר לבנו? הבן וקיים עלן להלכה, שטרי קלי לא משתמעי. כלומר, כמה קולות לא נשמעים, ואז אין הבן שומע במיוחד את האב, ואין האב האחר שומע מישהו שמספר במיוחד. אם כן, אין כאן סיפור מיוחד לבן, ואין כאן השמעה מיוחדת של האב. ולכן בצורה כזאת, אם זה כל סיפור האגדה, קריאה ברצף אחד, בכל רם גדול, דומני פשוט שלא יוצאים את ידי חובת סיפור יציאת מצרים של והגעת לבנך כהלכתו. מה כן? האפשרויות הנוספות זה מה שהצענו מקודם, אבל כאן צריך להדגיש נקודה נוספת. אם אנחנו רוצים שעורך האגדה, שמשמע בגמרא במסכת פסחים בדף קופתת זין, שהאמוראים הם היו קוראים את האגדה, וכך אומרת הגמרא, מי קרא את הגמרא, מי אמר את האגדה בבי רב יוסף, בבי רב ששת או רב ששת, הרמב״ם גם אומר מפורש בהלכות חמץ ומצה, שקורא האגדה הוא קורא, משמע שיש מישהו אחד שאומר את האגדה ואחרים שומעים. כאן מתקיימת ההגדה ומתקיימת השמיעה על ידי אדם שהוא עורך הסדר מתחילתו ועד סופו, ומקיימים את המצווה של ההגדה על ידי אותה אמירה. אבל אם יש כמה אבות, היום ברוך השם בסדרים שלנו יש כבר ברוך השם סבא, ואחר כך יש לו בנים, יש לו בנות, יש לו חתנים, יש לו קלות, יש נכדים, יש אפילו נינים. במקרה כזה, אם עורך הסדר הוא אחד, האחרים יוצאים על ידי שהם שומעים, ואומר על זה הרב בעל התניא, שיוצאים בשמיעתם. סודו על פי עיקרה של הלכה, בעוד הלכה שכרגיל אנחנו מכירים אותה, שומע כעונה. לאמור, אותו בן אדם שקורא את האגדה, הוא משמיע והוא מתכוון להוציא את האחרים ידי חובתם. אי לכך, יוצא שכל עורך סדר שקורא את האגדה בפני עצמו, הרי שהוא צריך לא רק לקרוא את האגדה, אלא לדעת שאם יש לו עוד בנים גדולים או בנות גדולות שלהם יש ילדים, הם צריכים לצאת בקריאתו, והוא צריך להתכוון להוציא אותה מראש, כמו שכרגיל בפרשת זכור אומרים שבעל הקורא צריך להוציא את הקהל ולכוון להוציא את דחבתם, כך גם בתחילת הסדר בעצם צריך בעל הקורא של ההגדה לדעת שהוא המוציא את בני ביתו ידי חובתם בחובת מצוות קריאת האגדה, סיפור יציאת מצרים. ולכן הם, ראשית כל, בעל הקורא צריך להתכוון לצאת. רבותיי, אבל לא רק בעל הקורא, גם אותם שומעים, גם אותם בנים, גם אותם בני משפחה או חתנים וקלות, הרי גם הם מצווים במצוות והגנת לבנך. אם הם מצווים במצוות והגנת לבנך והם יוצאים על ידי שמיעתם מאותו זה שקורא את הגדה כל הזמן, הרי שגם הם צריכים להתכוון לצאת ידי חובת מצוות והגדת על ידי זה שהם ישמעו והתכוונו לצאת. אם כן, ראשית כל מתחדש לנו שבזמן קריאת ההגדה צריכים הקורא והשומעים שהגיעו למצוות או למצוות והגעת או למצוות והגעת לבנך להתכוון לצאת ידי חובת קריאת ההגדה, סיפור יציאת מצרים, בתור שומע ומשמיע. למי מצווים? אם כן, בתורה כתוב, והגעת לבנך. רבותיי, אם כן, מה הדין היום בבנות? בתורה כתוב, והגעת לבנך, והשאלה היא גם, מה הדין נשים לגבי בנים ולגבי בנות? האם גם הם מצווים במצוות ההגדה? או שאולי מצוות ההגדה היא כאין תלמוד תורה שבתלמוד תורה מצווה רק האב ללמד את בנו, והאם איננה מצווה לא למד את בנה ולא למד את ביתה. אם כן, על דבר זה דן הרב עובדיה יוסף שליטה, והוא מביא ראיה יפה מאוד, שבין בנים ובין בנות מצווים עליהם בסיפור יציאת מצרים. שרי כתוב בהלכה מפורש מסימן תפעין ב', וקטן שאינו יודע מה שמספרים בלילה מיציאת מצרים, מותר להכילו. מותר להכילו מצה בערב פסח. אבל אם הוא יודע מיציאת מצרים ויבין את הסיפור, לא מאכילים אותו מצה בערב פסח, וקובע שם המשנה ברורה במפורש, שזה לא רק בבן, אין חילוק בין קטן לקטנה. ואם כן, רואים אנחנו ודאי שגם בת צריכה לשמוע את סיפור יציאת מצרים, ולא רק בן צריך לשמוע את סיפור יציאת מצרים. אבל עדיין אנחנו יודעים מה הדינה של האמא. האם האמא גם מצווה, או שהאמא אינה מצווה. אם כן, כאן באה לקראתנו הלכה נוספת בשולחן ארוך, בסימן תע"ב, שבו קובע השולחן ארוך שגם הנשים חייבות בארבע כוסות ובכל מצוות הנהגות באותו לילה, אם כן, בפורש שהנשים חייבות בכל המצוות, וזה כולל את סיפור יציאת מצרים. אלא שהמשנה ברורה מנמק, בגלל שגם זוהי מצווה שהזמן גרמה, אף הן היו באותו הנס. ואף הן היו באותו הנס, זה רק רמה של חיוב דרבנן, ולא חיוב דאורייתא. אבל השאלה אם נשים חייבות בסיפור יציאת מצרים לבניהם ובנותיהם מדאורייתא. מוסיף מורי ורבי, רבה של העיר העתיקה, הרב אביגדור נבנצל שליטה בהגאותיו, הוא מוסיף ואומר, נשים חייבות בסיפור וזיכרון יציאת מצרים מדאורייתא. כלומר, כאן שימו לב, כל מילה כאן היא פנינה. נשים חייבות א' בסיפור, שזה בליל תתוו, ובזיכרון יציאת מצרים מדאורייתא, זה אפילו כל השנה. ונשים פטורות אולי מקריאת שמה, אבל חייבות לדעתו בזכרת יציאת מצרים כל יום וכל לילה. וזה הלכה אקטואלית לא רק לפסח, אלא לכל השנה כולה. הרב נבנצל כאן לא מפרט את הדברים, אבל אני אסביר בדיוק מה שהוא אומר בקצרה. חז"ל אומרים, למה מצה נקראת לחם עוני? אומרת הגמרא, לחם שעונים עליו דברים הרבה, ורש"י אומר, מספרים את סיפור האגדה והלל. עכשיו, אם אישה אוכלת מצה, אצלה המצה לא תיקרא לחם עוני? אם לא הייתה חייבת בסיפור יציאת מצרים מן התורה, המצה לא תאמר עליה, לא יאמרו עליה דברים הרבה? כי הרי מדאורייתא, היא לא חייבת בסיפור יציאת מצרים. אז המצה תישאר מאוד מאוד ענייה, ולא לחם עוני. ברור אם כן, שבין אנשים ובין נשים, שמקיימים מצוות אכילת מצה, לחם עוני, שעונים עליו דברים הרבה, הם צריכים לספר את סיפור יציאת מצרים, וממילא ברור שמכאן אנחנו לומדים שסיפור יציאת מצרים חיובו מן התורה גם לנשים. אם כן, אין הבדל בין הנשים לבין האנשים בסיפור יציאת מצרים, וממילא התוצאה נלווית מזה שאין הבדל בין האנשים לנשים גם בחובת השמיעה, כי הרי ברור שאם בת לא תשמע בגיל צעיר, אחר כך היא לא תדע לספר את הסיפור בגיל מבוגר יותר. אם כן, חובת האגדה היא כוללת את הנשים ואת הבנות, כפי שנאמר כאן בשולחן ערוך, וזה דאורייתא. היא לכך, גם אם אישה תקרא חלק מהאגדה, הרי שבזה היא תוציא את הרבים ידי חובתם, אבל היא צריכה להיות תלמידת חכמה. תלמיד חכם? לדעת שהיא צריכה להתכוון להוציא את כולם ידי חובה, אפילו בקטע הזה. אם כן, אמרנו שבעצם יוצאים ידי חובת סיפור יציאת מצרים על ידי שומע כעונה, ואז הסבא הקורא מוציא את אחרים, או כל מי שקורא כל קטע שהוא צריך בית, אם הוא רוצה שכולם יצאו כדת וכדין בכל חלק מהסיפור, הוא צריך לקרוא את האגדה ולדעת שהוא מתכוון להוציא את כולם ידי חובה. כמובן שזה הרצוי. מאידך גיסא, הוזכר מקודם, וכאן בראשונים זה לא פשוט, אבל בעל שיבולי הלקט אומר שמה נשתנה זה בשביל מי שלא יודע לשאול. אבל מי ששואל את אביו ללא כל בעיות, מה הולך כאן? מה קרה שכל הדודים פתאום התאספו? או מה קרה שעוקרים את השולחן? או מה קרה שפתאום עוד לפני הקידוש מחלקים כליות ואגוזים, שגם זה חלק מהשינוי שצריך לעשות לפני, בכלל עוד לפני הקידוש. זה לא איזה סוכריות של אחר כך, שאיתם מסיימים את הסעודה, והאמא לפני הסעודה אומרת, בעלי, סוכריות לפני האוכל, ואחר כך חבל על תיאבון, כבר לא יאכלו שום דבר. אם כן, כאן מחלקים את הכליות ואת האגוזים לפני הסעודה בעצם היום. במקרה כזה, אם כן, הילד שואל, מה קורה? מה פתאום אתם נותנים את הדברים עוד לפני הקידוש? את הממתקים הללו? ואז צריך האבא לנצל את ההזדמנות וכבר לספר את סיפור יציאת מצרים. כלומר, כאן הנקודה הזו שהדגיש הרב אלגזי שליטה מקודם, שחובת סיפור יציאת מצרים זה על די שאלה, היא בהחלט מאפשרת לנו כאן את סיפור יציאת מצרים, הייתי כרגע אומר, לא בנוסח המקובל, לא בנוסח המקובע, אלא להפך, בחריגה, ביציאה מהדברים. וכך אומר הרעבד, והריטב"א מביא אותו בסדר ההגדה שלו, שהוא היה נוהג לדרוש על ההגדה של פסח עוד לפני שהתחיל את הקידוש. כלומר, לנצל את ההזדמנות עוד לפני שעוד מסדרים ברגע האחרון את השולחן, כבר לתפוס את הילדים. רבותיי, זה ראשית כל הדרך הטובה ביותר, וכאן הדרך האינדיבידואלית ביותר. ואני כאן רוצה להדגיש. עניין זה של והגדת לבנך, ברור שיסודו ראשית כל, כפי שאמרנו, בצורך שדור לדור יביע אומר. בזה שהדור הקודם יספר לדור הבא, וכמובן שעל די כך הדברים מקבלים את הסמכות ואת המשמעות ואת העומק של הדורות שדור לדור הוא המביע אומר, ולא הפוך שנער בזקן ירהב. היום הרבה פעמים כבר בסדרים שלנו מעמידים את הילד כל כך במרכז, והיום בסדרים שלנו לפעמים יש סדרים שהילדים כבר יודעים הרבה יותר מהאבא והאימא לפעמים, בגלל שהגננת מכינה אותם כל כך טוב, אריאל הסביר מכינה אותם כל כך טוב, דודו פישר מכין אותם כל כך טוב, ואז פתאום האבא פשוט עומד ונדהם, מה אני יכול להוסיף לילד? ואז מחפשים עוד איזה הצגה שהילד יציג, משהו דרמטי כל כך. רבותיי, זה חשוב מאוד, וזה מאוד חשוב שהילד יהיה שותף, אבל לא שהוא יהיה הבלבוס, שלא יקופץ בראש. וכאן נספר אולי סיפור שיהודי אחד ניגש לרב שח ושאל אותו, הרב, אולי כדאי לבדוק את החמץ בפנס? או אפשר לבדוק את החמץ פנס? שאל אותו הרב שח, למה אתה מעדיף פנס? הוא אומר, בפנס אני אראה יותר טוב. ואז אומר לו הרב שח, במה בדק אבא שלך את החמץ? אז הוא אומר, לא אבא שלי בדק עם נר. אז הוא השיב לו ואמר לו, תראה, אתה אף פעם לא תראה יותר טוב מאשר אבא שלך ראה. וכמובן, רבותיי, אור הפנסים שלנו היום, בהחלט אפשר לראות הרבה יותר טוב. אין ספק. מהנרות של פעם, מהאש של פעם, אבל ברור שזו לא הייתה התשובה שלו שטחית, אלא הכוונה שלו, אל תהיה יותר חכם מאבא שלך, ולהפך, תיקח את המסורת, והיסוד הזה של ליל הסדר, זה מסירה מאב לבן, ותרגיש תמיד שאתה לא יותר טוב מאבא שלך, אלא אתה פחות ואתה מקבל ממנו, וכתוצאה מכך, יש כאן עניין של מסירה. ולכן, עניין זה, וברור שהם נותנים לילדים פחות מבני מצווה לקרוא, לא מקיימים את מצוות המסירה, הפוך. ואם נותנים לילד קטן לקרוא, שעדיין לא בר מצווה, הוא ודאי לא יכול להוציא אחרים ידי חובתם, כי הרי עדיין אינו בר חיובה. לכל היותר, לילדים גדולים, אבל לא לילדים קטנים שאינם בני מצוות. ברור, וכאן יש נקודה נוספת להוסיף, שאפשר שאותם אנשים שולחים את הסדר, ידגישו את החלקים העיקריים של הסדר, פסח, מצה ומרור, את עיקר הסיפור, ועל ידי כך, בעיקר הסיפור, לא שכולם יגידו בבת אחת, פסח, מצה ומרור, בבת אחת, ועל ידי כך, שוב פעם, לא ישמע קולו של האב, אלא באמת ידברו עם בנם, בניהם ובנותיהם, ויגידו להם פסח, מצה ומרור, כל אחד בפני עצמו, או כל אחד שהבן שלו ישמע, בחינת איידי דחביבי משתעמי. כלומר, עיקר הסיפור של יציאת מצרים בהחלט צריך לאמר, ורצוי שיאמר מאב לבן, לא רק בגלל שהסבא הוא חשוב, אלא בגלל שגם האבא הוא חשוב, ואף פעם לא צריך לדלג על דור לדור שיביע אומר. ומצד שני, למי עדיף להקדים? שאלתי את כבוד הרב נבנס השליטה, דעתו היא שככל שהילדים קטנים יותר ועדיין יודעים פחות, מצווה לספר להם יותר מאשר המבוגרים אשר אינם יודעים. אם יש אצלך אנשים, נגיד חוזרים בתשובה, או אנשים שאתה רוצה לקרב אותם שהם אינם יודעים, מצווה עליך לספר, ויכול להיות שאפילו יותר מבניך שכבר יודעים, כי הרי על ידי כך אתה תחזק את העניין של הידיעה, את סיפור יציאת מצרים. ומכאן לעוד נקודה, ובזה אני אסיים, אנחנו איננו מתרכזים אך ורק בסיפור יציאת מצרים כסיפור. הרשב"א בחידושיו למסכת ברכות, בחידושיו לאגדות בן יעקב, מובא שהוא שואל איך אומרת הגמרא שיציאת מצרים לעתיד לבוא תיבטל, והרי הקדוש ברוך הוא איננו מבטל שום מצווה בימות המשיח, מה יהיה עם יציאת מצרים? תשובת הרשב"א היא מופלאה. יציאת מצרים וסיפורה, כיום אנחנו מתבססים על יציאת מצרים, משום שהיא המחזקת והיא הנותנת לנו את כל העוצמה. אנוכי השם אלוקיך, שרוציתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אבל לעתיד לבוא, אם לא יאמר חי השם אשר אליו, אשר הביא אתכם מארץ מצרים, אלא חי השם אשר אליו הביא את ישראל מארץ צפון, אם כן לעתיד לבוא, חיזוק האמונה יקיים, חיזוק האמונה יתבסס, אבל לא יתבסס על סיפורים של יציאת מצרים שהם יותר רחוקים, אלא הוא יתבסס על סיפור הדברים אשר עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו מקרוב, וזה יהיה סיפור האמונה אשר יחזק את האמונה. לאמור, ליל הסדר הוא ליל האמונה, הוא ליל החינוך מצד אחד וליל האמונה מצד שני, ואת שני הדברים האלה אנחנו צריכים לחזק. ולכן לא צריך להתמקד אך ורק סתם בתיאורים של עצמם, אלא צריך מאוד מאוד להשתדל, כמו שעשה הרלב"ג בתועליות שלו, להוציא את המסקנות, להוציא את הדברים מבחינה אמונית, ועל ידי כך לחזק את יסוד האמונה בליבם של הבנים, בליבם של בני המשפחה, ועל ידי כך באמת חג הפסח יהיה חג הברית והאמונה באלוקי ישראל, בבחירת עם ישראל לדורות עולם. אנחנו מאחלים לכל הציבור באמת את חג הפסח ועניין זה של ויגדת מנחה יתקיים בכולנו, וכאן אולי אני רק אסכם גם את הרעיון המרכזי שבדברים שלי גם מבחינה עניינית. סיפור ויציאת מצרים והגדה זה לא אך ורק טקס, ולא אך ורק זה פגישה משפחתית של מדורת השבט, של יום הולדת של העם, וכתוצאה מכך אפשר להעביר אותו בלייט. אפשר להעביר אותו בלי מושגים הלכתיים. להפך, יש לנו כאן הלכות ברורות והנחיות ברורות, ושמירת ההלכה והדגשתה גם בסיפור הם שיצקו את התכנים הנצחיים בחיי ההווה שלנו. אם ירשה לי הרב בן ציון אלגזי, א' לברך אותו על היוזמה של הצור המרנן כשלעצמה, ועל ההתכנסות הזאת של כל שנה ושנה, שבחלקה היא שואלים ודורשים בהלכות הפסח, וחלקה היא גם מתרכזים מחוץ להלכות הפסח, לשאר חלקי שולחן ערוך, ולפי מה שהיום דובר גם שאר חלקי החיים, אז זה יבורך, ושימשיך להפיץ מאור תורתו, וליהודים תהיה אורה ושמחה וססון מכר מדירה התורה הזאת, מכיוון שכך, אז מקומו של הרב ליאור יהיה לכולנו אור, ולכו בני ישראל יהיה אור במושבותם. פסח כשר ושמח לכולכם.